פשוט הרב ערן מגיד שיעור של הצובה בטוב טעם ודעת כבר כמה שנים אני חושב
שנתיים
עד 120 בעזרת השם גם וגם אני אתן רק שתי מילים על הצובה מי שלא מכיר, כולם פה לומדי צובה? אז לא, אני אתן רק ככה שתי מילים אנחנו ברוך השם זכינו שבמסגרת הצובה אנחנו עוברים על עולם ההלכה מהשכמת הבוקר עד חושן משפט אני רק רוצה להגיד מילה אחת, במסגרת הלימוד פה ברמת גן, אני כבר היום לא זוכר את כולם, אז לא לומדים צורבה עולמי שבועי, לומדים צורבה רגיל, פחות קשרות. אבל יש לנו, רק לידיעתכם, התפתח השנה מעבר לצורבה הרגיל שלומדים חוברת אחרי חוברת, מקורות, גמרות, ראשונים, עד הלכה למעשה, אנחנו פיתחנו השבוע, זה נקרא השנה צורבה עולמי שבועי, זאת אומרת ששלושת אלפים איש לומדים כל שבוע אותה חוברת, אותה נושא. התחלנו מהתחלה מתשרי השכמת הבוקר, וככה התקדמנו חוברת אחרי חוברת על פי השולחן ערוך, אנחנו בעזרת השם עד סוף אלול, הקרוב הבא עלינו טובה, נסיים הלכות ברכות, חלק ב' לפי המשנה ברורה. תשרי, נתחיל כבר הלכות שבת. מקווה שיצטרפו לזה עוד כמה אנשים, כי שבת קררים מטלעים בסערה. זהו לגבי עיצוב בעולמי שבועי, אני אשאיר פה אחרי זה חוברת, מי שירצה לעיין בזה, נשמח מאוד. עכשיו לגבי הנושא שלנו בהלכות כשרות. אני לא מתיימר להחליף את כושרות או כל גוף אחר שמתמחה בכשרות, אני לא מתמחה בכשרות, קצת מהלימוד של הצורבה, זה מה שאני אולי יכול לתת, וקצת ממסגרת הרבנות הצבאית שאני משמש כבר כמה שנים כראש מדור הלכה בפיקוד מרכז, והייתי רב אוגדה, סגן רב אוגדה, אז אולי מתוך כל הדברים האלה ביחד ננסה להבין כמה דברים בענייני כשרות. אם יהיה זמן, נעביר גם מהלך הלכתי מעניין, חידוש בענייני תעודות כשרות, מה התוקף ההלכתי של תעודות כשרות, ננסה גם זה להגיע. באופן עקרוני, למעשה, הכשרות מתחלקת לשני חלקים מאוד ברורים. יש כשרות פרטית, אישית, בביתו של כל אחד, ואני הולך להתארח אצל מישהו, זה נקודה אחת, ויש את הכשרות הציבורית, הכללית, שהיא היותר בעייתית שיש. כל מערכת הכשרות באופן עקרוני, נדבר עליה טיפה יותר בהרחבה בהמשך, מבוססת על דבר אחד מאוד פשוט של עד אחד נאמן באיסורים. אם יש לנו דיני עדות של עדי קיום, או עדי שבועה, או כל מיני דין כאלה ואחרים שאנחנו משתמשים בהם, בענייני כשרות אנחנו סומכים על עד אחד נאמן באיסורים. ועד אחד נאמן באיסורים זה שהגמרא אומרת מסכת גיטין, זה מופיע גם בחולין, שהגמרא אומרת שהתורה, רש"י אומר במקום, שיכול להיות רש"י ותוספות מאיפה לומדים את זה, אבל רש"י אומר שהתורה האמינה כל אחד על הזביחה ועל השחיטה ועל ניקור הגיד והחלב, יש לכל אחד נאמנות בסיסית בענייני הכשרות. כמובן שאם הוא בעצמו נאמן על הדבר. אבל אם הוא לא נאמן על הדבר, הוא לא יכול, כמו שהגמרא אומרת בבחרות. כל החשוד על הדבר אינו דנו ואינו מעידו. לא יכול להיות אחד שהוא מחלל שבת, או אחד שנוהג לא לאכול כשרות בצורה כזאת או אחרת, ואנחנו נסמוך עליו בענייני כשרות. הוא לא נאמן לנו להגיד שגם הדבר הזה הוא כשר. אז זה באופן האישי הפרטי ברור ופשוט, שאם אני יודע שאני אלך להתארח אצל אדם שהוא לא שומר כשרות, אז אני לא יכול לאכול אצלו בצורה כזאת או אחרת. אני לא אפרט פה את כל הדברים, יש לנו חוברת מיוחדת בצורבה, לבעיות כשרות באופן פרטי. אתה הולך לבית, ואתה לא יודע מה מתחולל בתוך הבית. אני אומר, מדרגת האי-ידיעה היא מסתובבת בצורה מאוד קיצונית, שאתה לא יודע בכלל מה קורה במטבח. בלגן שלם במטבח הזה שם, אין הפרדה בין מסר לחלב, אתה לא יודע מה מקורות האוכל שמגיעים לאותו מקום. במקרה כזה שהיהודי הוא לא שומר תורה המצוות, אתה לא יכול לגעת בשום דבר. יש דרגות פחות חמורות מזה. אתה יודע שמקור האוכל באופן עקרוני הוא כשר. מה דרגת הכשרות? היא גם דבר שהוא מסתעף. יש אחד שמקפיד על כשרות מינימלית, יש אחד שמקפיד על כשרות מאדרין. ניקח למשל את הדבר הכי רלוונטי שיש מבחינת רמות כשרות, בשר. ספרדים חייבים להקפיד על בשר חלק, ואשכנזים מספיק להם כשרות רגילה. יש נפקא מינה פה, לא יודע, נמדתם שיחות בריאות, את כל הנפקא מינה בין חלק, לא חלק, זה דבר שהוא מאוד בסיסי בענייני בשר. המחבר פוסק לגבי ספרדים שאוכלים בשר שאינו חלק, זאת אומרת, כוונה חלק, אני אגיד זה רק מילה אחת, כל השאלה של חלק או לא חלק זה לגבי הריאות. מכאן מתחיל כל העסק. האם הריאות יש בהם סיחות, ואז לפי המחבר אם יש סיחה, לא ממערכין את הסיחה, אלא אומרים שהבשר הזה לפי המחבר הוא נחשב כטרפה, ומי שאוכל בשר כזה כלשון המחבר כמאכיל טרפות את ישראל, עד כדי כך. לפי הרמ"א, אם יש סירה בתוך הריאה, יש מי שפעם ראה הלכות, למד הלכות טרפות, כדאי פעם ללמוד את זה, רק את הנקודה הזאת לפחות, ולראות, מנפחים את הריאה, בודקים אם יש איזושהי סירה, אם זה מתמוסס, אז בסדר, אם היא לא מתמוססת, כנראה שהיה פה נקב. ולפי הרמ"א, ברגע שזה מתמוסס, הבשר הזה הוא כשר, הוא ניתן לאכילה. הרב עובדיה יוסף, בתשובה והיכה בדעת, כותב שצריכים להזהיר את כל הספרדים, שלא יאכלו חס ושלום בשר כשר. כי זה ממש כמאכיל טרפות את ישראל. זה נראה חמור ביותר הדבר הזה. אבל אני חייב להגיד לכם, שאני לפני שהתגייסתי, הלכתי למרן הרב אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה, אמרתי, תשמע הרב, אני לא יודע בצבא אם יהיה לי כל הזמן בשר חלק. אז בזמנו, להשיג בשר, שאני התגייסתי, להשיג בשר חלק, היה בקופסאות כן מיוחדים, ואם כן, היית צריך להגיש בקשה לרס"ר, שהרס"ר יגיש בקשה לכוח אדם, והכוח אדם יגיש לשליש הראשי, עד שהבשר היה מגיע, כבר היית משתחרר מהצבא, פחות או יותר. ככה זה גם במילואים. אתה אומר, אתה הולך למילואים, אתה אומר לרס"פ שם, אני אוכל בשר חלק, אומר, אין בעיה, תגיש בקשה. אתה מגיש בקשה. רוב הבקשות בסוף מתמלות, אני אומר לכם, אבל כמובן זה לוקח כמה חודשים. אתה משתחרר כבר כמה פעמים מאז שאתה היית. מה זה?
הבדואים
בסוף, כן, אוכל את זה. היום אומרים שזה יותר טוב היום, העסק הזה בצבא השתכלל, המרכז המזון שנמצא בצריפין, הוא שכלל את העסק מאוד. אני לא יודע, אני לא היום, כשאני בא למילואים, לא מבקש את הבשר החלק. אגב, ברוב המטבחים בצבא המסודרים, העוף הוא כן מהדרין. גם בעוף יש שאלה, אמנם בעוף אין מושג של חלק לגבי הריאות, אבל יש שאלות גם לגבי העוף, בעיקר לגבי צומת הגידין, שזה דבר שהוא בעייתי מאוד. לא כולם מקפידים לבדוק את כל 16 צומת הגידין שיש שם למי שמבין בעניין הזה. בקיצור, גם בעוף צריכים לכתחילה להקפיד בדבר. אז עכשיו, לספרדים, כמו שאמרתי, זה בעיה כזאת. הרב אליהו, אני חוזר לרב אליהו, אמרתי, תשמע, יכול להיות שלא יהיה לי. אז הוא אומר לי, תשמע, אם לא יהיה לך, וזה המקור המזון הבסיסי ביותר שצריך כדי להמשיך בפעילות קרבית, אז תאכל גם בשר כשר. הרב אליהו התיר אפילו בשעת הדחק לאכול בשר כשר. לפי הרב אליהו, עובדיה משמע שזה ממש, אם אין לך מצב של פיקוח נפש, אתה לא יכול לאכול בשר כשר, אתה יכול לאכול אך ורק בשר חלק. והוא כותב שהיום בימינו, ברוך השם, מצוי בשר חלק, וצריך לעורר את כל עם ישראל, וגם אחינו האשכנזים הצטרפו לאט לאט, העניין הזה לאכול אך ורק בשר חלק. פשוט הוא ברור שהכלים הם לא נעשים לטריפה. גם אם אני אומר שיש איסור לספרדים לאכול, אז זה רק כמאכיל טרפות את ישראל, אבל אין ספק שבכלים לא בלו הטרפה. הרבה פעמים שואלים אותי, רגע, ואם בישלו פה בשר כשר, אז מותר לי אחרי זה לבשר חלק? כלי לא הטריף שום דבר, אפילו אם היה בן יומו, לא קרה שום דבר לצורך העניין הזה. מעניין, למה? כי זה לא ממש טרפה, זה כמאכיל. הדיוק של המחבר זה כמאכיל טרפות את ישראל. המחבר רצה לעורר את העניין שלא יוכלו לכן, הרב אליהו יקל בדבר, אם זה היה ממש טרפה, אז צריך להיות פיקוח נפש כדי שהוא יקל, לא מצב שאתה נסמך על הדבר הזה.
המון ספרדים בתירו בשר
כשר. עכשיו לגבי הספרדים...
בתימן, במרוקו...
עכשיו רגע, נעשה פה... לא רוצה כזה דבר הזה יותר מדי, אבל אני קצת בדק את הנקודה הזאת. לגבי תימן, אין אך נמד, אתה צודק. לגבי מרוקו, יש להבדיל. במרוקו קצת עשיתי בדיקה, שאלתי פעם את הרבה אמר, ואמר לי חילוק מאוד מעניין לגבי. יש איזו תפיסה שהמרוקאים אוכלים בשר כשר, לא יקפידו על בשר חלק. הדבר הזה לא נכון. מי שבודק את זה לעומק, מה כן אמר לי הרב אמר, זה מעניין, מאוד מעניין, אספר לכם סיפור גם שהוא סיפר בעניין הזה, הוא חילק בין האנשי המרוקאים שחיו בערים, לבין המרוקאים שחיו בכפרים. היו כפרים שחיו בהם אך ורק יהודים בלבד. מרוקאים יהודים, זה היה כפר, ככה אוטונומי לגמרי של יהודים. בערים הקפידו על חלק בלבד, לפי המחבר. בכפרים, כיוון שלא היה להם גויים, הרי בחוץ לארץ מה עושים? רוב הבשר בחוץ לארץ הוא חלק. למה? אתה יש לך בשאלה, זורק אותו לגוי, נגמר העניין. ככה הייתי בבלגיה כמה שנים, שם כל הבשר, לא משנה, היה שם שני סוגי השגחות. היה השגחה של שומרי הדת ומחזיקי הדת, נגיד זה רבנות, זה מחזיקי הדת, זה היה היותר פרומר, החרדים יותר, אבל כל הבשר היה חלק, כי השוחטים היו אותם שוחטים, פעם בבוקר הם היו שוחטים לשומרי, אחרי צהריים היו שוחטים למחזיקי. היו עוברים פשוט נזרע. אבל מה? היו עוברים, זה מחזיקה. זה מחזיקה, זה יותר רציני כאן. אותו בשר, אותו דבר. היה להם שאלה, שמים את זה בצד, היה בגוי, קונה את זה בכמה פרנקים פחות, ונגמר העניין. אז הרב אמר לי, זה אומר לי, פשוט וברור שגם למרוקאים לכתחילה צריכים לאכול בשר חלק, כדעת המחבר. יש תשובה של הרב משאש בזה, ויש עוד דברים, אתה מראה מקומות על זה. מישהו אצלנו בישיבה דווקא כתב על זה מאמר שלם. נתתי לו כמה מראים מקומות, שגם למרוקאים צריך להקפיד על בשר חלק. התימנים, אתה צודק, וחלק מהספרדים שלא הקפידו זה היה בגלל שלא הייתה ברירה, כי לא היה משהו אחר. מה? רק אם אכלו בשר חלק, זה פשוט וברור. זה פשוט וברור, גם בן שחי כותב את זה מפורש. רק אספר לכם סיפור קטן שהרב אמר סיפר לי בנקודה הזאת. הוא סיפר שפעם באותם כפרים נידחים של יהודים שחיו בערי האטלס, הכפרים האלה שהוא דיבר עליהם, היו בערי האטלס. הוא אומר, הגיעו פעם משלחת מאמריקה, משלחת של הג'וינט, אני לא יודע מי, רצו לראות איך יהודים חיים בכאלה חורים נידחים ושומרים תורה ומצוות. אז הוא אומר, הלכו לבית של הרב. איפה היה הבית של הרב? היה שם איזה הר, היה מערה בתוך הער, ושם הרב היה חי הדלת שם. טוב, מגיעים לרב, הרב כותב ספר תורה. הם התחילו לבכות, איך יהודי נמצא אי שם בסוף העולם, וכותב ספר תורה. טוב, אומר להם הרב, יש שם איזה מתורגמן, תגידו לי מאיפה אתם? אמרו לנו, מאמריקה. איפה זה אמריקה? הוא לא שמע על אמריקה. אמרו לו, זה רחוק, הוא אומר, רחוק איך? מפה כאילו עד קזבלנקה? רצה להבין, אמרו לו, יותר רחוק. הוא אומר, אם זה ככה, המצב שלכם קשה. תשארו פה, אני אסוף לכם אוכל. לאמריקאים, אני אדאג לכם, אל תדאגו. מרוקאי זה מרוקאי, לא יעזוב את היהודים ככה. טוב, הקיצור, אני חוזר לזה, הרב אמר סיפר לי, תוך כדי השאלה הזאת לגבי העניין של הבשר. אני עכשיו חוזר לעניין עצמו. אז זה לגבי העניין של הבשר. עכשיו, מה קורה למשל, שאלה מאוד גדולה, שהרב אריאל גם, הרב הראשי פה בעיר, דן בזה, בעריכות גדולה, מה קורה למשל לגבי כלים? הבשר כשר. האוכל, בואו נגיד, באופן עקרוני מגיע ממקומות כשרים, הפירות וירקות מאוסרים, בואו נניח, נגיע אצל יהודי, לפעמים, לצערנו, גם יהודים שחובשי כיפות, לא תמיד אתה יכול לאכול בשקט. אתה לא יודע, לא תמיד יודע מה מקורות האוכל שהם קונים. אני לא רוצה אחד שלום להוציא לזה, אבל יש דרגות שונות, כולנו מכירים פה, כל בית בסגנון שלו. ודבר נוסף בדבר הזה, אני חושב, הבעייתי ביותר לגבי הכלים. שם השאלה הגדולה לגבי הכלים, האם הכלים הודבלו או לא הודבלו. אז אם אנחנו מדברים על כלים במקומות מסחריים, אז יש פה עסקים שמתירים, החזון איש ועוד כאלה שאומרים שמקום שהוא מסחרי לא צריך. מה? כי זה לא, כל דבר שנועד למסחר, אז זה לא נועד לכלי אוכל רגילים. שזה נועד, מתי צריך להדבין? כלי אוכל. אבל כשזה מסחרי, הוא לא רואה בזה כלי אוכל בכלל. הוא רואה בזה, כן, הוא רואה מכשיר להוצאת כסף. אז יש פוסקים, לא כולם יתירו את זה, אבל יש פוסקים שיתירו. בבית פרטי, כל כלי הזכוכית, כל כלי הברזל למיניהם, המתכת למיניהם, חייבים הדבלה כדת וכדין. לך תדע שהבית שאתה עכשיו הולך לאכול, נגיד, יהודים, בסדר, יהודים של שבס, כמו שאומרים, מגיעים לשבת, בדרך כלל לשחרית, אוכלים צ'ונט, גם מקפידים לאכול צ'ונט בשבת. יש דברים שמקפידים עליהם. אתה יכול לסמוך שכל הכלים שנמצאים שם הם מודבלים? כאן יש בעיה קשה מאוד, יש כאן מחלוקת בין הפויסקים. הרב אריאל הוציא פסק הלכה מאוד מעניין, הוא טוען שאם אתה הולך חד פעמית לאכול בבית כזה, מותר לך להקל ולאכול בכלים שאינם טבולים. יש לו תשובה ארוכה, מי שרוצה לעוד בעולי תורה, נדמה לי זה חלק א', הוא אומר, אפשר להקל. כמה שאתה לא הולך לאכול שם באופן קבוע, אתה לא מתארח שם, איזה חד פעמי, אומר, הכלים, במיוחד, שהוא טוען, יש שם מהלך שלם, האם זה איסור גברה או איסור חפצה? כי הרי לכאורה, אנחנו טוענים שלוואי זה פה איסור בחפצה עצמה, אבל הראיה הפשוטה, שאם בשטו בכלים האלה, האוכל לא נאסר. אז זה לא איסור בחפצה, יכול להיות רק איסור בגברה. מתוך המהלך הזה, הוא עושה חשבון שבאופן חד פעמי יהיה מותר להקל. יש פוסקים שאוסרים את זה לחלוטין, הרב פיינשטיין עושה חילוק מאוד מעניין. הרב פיינשטיין אומר, צריך חלק בין אוכלים שצריכים כלים לאוכלים שלא צריכים כלים. אוכל שלא צריך כלי, מותר להשתמש גם בכלי שלא הודבל. אוכל שחייב את הכלי, מרק למשל, אתה לא יכול לאכול. כי המרק חייב כלי. אם יש, לא יודע מה, איזה שמד, או שאר דברים שיש בהם רוטב, או לא יודע, קציצות עם רוטב, דברים כאלה, אתה לא יכול לאכול. כי זה מחייב את הכלי, והכלי לא הודבל, אתה לא יכול להשתמש בו. מה? זה חלק ממערכת הכשרות. כשיש מערכת של כשרות נכונה, אז גם חלק מהעניין זה הכלים.
מה
קשור לכשרות? אסור לך להשתמש, אתה, אסור לך להשתמש אוכל בכלים, הולכים ביחד, אסור לך להשתמש בכלים, לאכול, כשרות, בכלים שאינם טבולים. זה לא שיש בעיה בגוף הכשרות עצמה, זאת אומרת, בגוף האוכלים, אתה צודק 100%. אבל להשתמש באוכלים, ברגע שהאוכל הזה רוכן בכלי שלא הודבל, בסיר שלא הודבל לצורך העניין, אתה לא יכול לאכול מהאוכל הזה.
הכלי לא עושה.
לפי שיטת הרשב"א?
אבל למה?
מה? לפי שיטת הרשב"א? לפי שיטת הרשב"א, אתה לא יכול לאכול באוכל הזה, נקודה. אוכל שלא בא, לא בא ממקום שהוא הודבל, האוכל הזה נאסר עליך.
אם אני מוציא את
המרק עכשיו, זה כן, ודאי. פשוט הוא ברור, כמו שאמרתי קודם, האוכל לא נאסר, כמו שהוא אומר. אם העברת את האוכל למקום, לכלי שהוא הודבל, אין לך שום בעיה. אבל לאכול מהכלי הזה שלא הודבל באופן ישיר, אסור לך. נקודה. יש שיטת הרשב"א, שיטת הרשב"א... אז כן, אסור לך ליהנות מכלי שלא הודבל, בדיוק. יש שיטת הרשב"א מאוד מעניינת, שיטת הרשב"א, פעם צריך לבדוק אותה יותר לעומק, אבל אני אגיד לך רק מראה מקומות. יש רשב"א לגבי מעשה שבת, יש רשב"א בדין בישולי נוכרים, ויש רשב"א לגבי הדבלת כלים. שלוש מקומות מופיע הרשב"א בבית יוסף, שמדבר על מצב שבו האוכל לכאורה לא נאסר, אין איסור בגוף האוכל, אבל זה שיש בעיה בכלי, מצריך אחרי כן את הכלי הזה בעגלת כלים. למשל, כלי שנשתמש בו, אני עכשיו אומר בדין אחר, כלי שנשתמש בו בדין בישולי נוחרים, כלי כזה חייב לעבור עגלת כלים, עגלה כמו שבלוע בתוכו טרף, אתה שומע? אתה לא יכול להסביר עכשיו את כל ההלכה, אבל אתה מבין שאתה לא יכול לאכול בדיני קשרות, אתה לא יכול בכלי שלא הודבל? הבנת את זה. אלא מדין מה זה? קשרות זה כל דבר שנוגע לדין אוכלים. מה אתה יכול לאכול, מה אתה לא יכול לאכול, כולל בתוכו דיני קשרות.
מישהו שחילל שבת בשל משהו בסיר בשבס, זה לא קשור לקשרות.
הוא עבר על שבס. קודם כל... לפי שיטת הרשב"א, כלי בלי מסור. ב', חוץ מזה, כאן זה כן נוגע, כי האוכל עצמו גם נאסר, אם נעמוד לפי הכללים. שמעשה שבת, אני לא אפרט פה את כל השאלות רבי יהודה, רבי יוחנן בן זנה וזה, אבל אם, רבי מאיר, אבל אם נגיד שזה אוכל שנעשה בשבילך, האוכל עצמו גם נעשה. בשולי נוחם, אתה מבין שיש פה בעיה של בעיית כשרות? קשה. לא, בשולחן ערוך זה נמצא באותו חלק ביורי דעה, סמוך לכל כשרות. בסדר, אבל לא משנה, אני רק רוצה להסביר לו שלאכול כל דבר שקשור לענייני אכילה, שאסור לך לאכול מכלי כזה שהוא לא הודבל, יש, לעניות דעתי, בעיית כשרות מאוד פשוטה וברורה בדבר הזה. טוב, נעבור הלאה, רבותיי. זה, אני אומר באופן עקרוני. אני לא אפרט פה יותר את כל הדברים של ענייני הבית הפרטי, אבל באופן, אנחנו צריכים לבדוק תמיד אצל מי אנחנו מתארחים, כדי לדעת האם אנחנו יכולים לאכול בשקט, כן או לא. אני אתן עוד דוגמה, אני רק מעורר בעיות. אתן עוד דוגמה. בעיה של ניקוי מתולעים. לא כולם מקפידים לאכול מגוש כתיב. היום זה קל ופשוט, אבל יש כאנשים שאומרים לי, תשמע, בשבילנו זה יקר. זה עולה עוד כמה שקלים שקית של כרוב או חסה. הם חוסכים את זה וקונים דברים שהם נגועים בתולעים בצורה כזאת או אחרת. היום הדבר הזה של חסה וכרוב הוא נגוע ממש. כל דבר שהוא נגוע, לנקות אותו זה אחד מהאתגרים היותר קשים שיש. לך תסמוך, אפשר על פי ההלכה, כל דבר שהוא מוחזק, אפשר לנקות אותו עם כללים הלכתיים מאוד ברורים. זאת אומרת, למדתם את כל העין, זה הפידה לזה, זה הסימן הראשון שנוגעים בצובה בענייני תולעים. כל דבר כזה, אתה לא יכול לסמוך שעשו את זה כדי בית. כי בדרך כלל אנשים שלא יראכת, לא מקפידים לבדוק את זה כדי בית, ואתה מסתום מהדבר הזה מוחזק כנגוע, ואתה אוכל פה תולעת, אני מקווה שלא תולעת כבריאה שלמה, אני מקווה שלא יהיה כזית, שלא יצטרפו כל הנמלים, התולעים ביחד, שאז אתה ממש חייב מלכות. אבל זה אחד הדברים הקשים ביותר שיש, ואם אתה לא סומך על האדם, הוא גם לא יכול להיות נאמן, כי אם הוא בעצמו לא אכפת לו מעצמו, הוא יכול להיות דתי. אבל לא אכפת לו לאכול מדברים שהם לא בדוקים כדי בעי, הוא גם לא נאמן על מה שהוא עושה בביתו.
מה עם הרב אפרטי?
אין מה לעשות.
הרב אפרטי, יש לו משהו כמו שהוא דמה לגוש כתיף, אבל זה לא בטכנולוגיה של גוש כתיף.
תראה, אני אגיד לך, לגבי ההכשרים האלה שיש היום, יש למעשה כל כך הרבה הכשרים של גוש כתיף, גוש כתיף. זכר צדיק לברכה, אני חייב להגיד רק מילה אחת בנקודה הזאת. הרב שמואל אליהו, הוא לקח על עצמו את הפרויקט לבדוק. למעשה הראשון שהכניס כל העניין הזה זה הרב ויה. הרב ויה, צריך פה שגומרים כשרות להביא אותו לפה גם, מאוד מומלץ להביא אותו. אמנם יש מחלוקת גדולה מאוד... זה המשפט הבא שרציתי להגיד. אמנם יש מחלוקת גדולה מאוד, המשפט הבא שלי, האם הרב ויה ומי אותה מצוי, זה המחלוקת שיש. בין הרב אריאל, למשל הרב שלמה שפר מאוניברסיטת בר אילן, אומר לי לפה, הרב ויה לא ייכנס. אנחנו נביא את מכון התורה והארץ. הם שניהם טובים, הרב ויה פשוט רק יותר מחריד אותך. אתה אחרי שאתה שומע את הרב ויה, אתה לא אוכל כמה ימים. זה פשוט מאוד לא גורם לך, זה מפחיד. קודם כל מביא לך בהרצאה שלו את כל מה שהוא מוצא, הוא לא מוצא ג'וקים או פרושים, הוא מוצא דינוזאורים כאלה. משהו מפחיד עם חוטים כאלה ומחושים. אני תמיד אמרתי ככה, בצובה לפני שאנחנו מביאים אותו, אני אומר לה, יש בדיחה עליו, שהתולעים אמרו לו, תשמע, אתה רודף אותם, יש לו דין רוידף לתולעים. אבל אחרי 120, אמר להם, אני קניתי חלקה בגוש כתיב. אני לא חושש. אני לא יודע, אבל תשמעו, הוא באמת מחריד. מישהו אמר לי פעם, כמה הרצאות שלו הבאתי אותו, אין דבר שהוא לא מוצא משהו. הקוס מים בסוף הוא נמצא פה איזשהו, לא יודע איך. מישהו אמר שיש לו כנראה תולעת במשקפיים, כי לא יכול להיות שהוא לא מוצא. באמצע החתונה של הבת שלו הוא מצא באיזה משהו נגוע, הוא הפסיק את החתונה באמצע. הכי טוב, זה הכי חי את הנקודה הזאת. אבל אני אומר ככה, יש מחלוקת בין הרב אריאל לבין הרב ויה בעניין מיעוט המצוי. מה ההגדרה של מיעוט המצוי בתולעי? אבל כדאי להביא אותו רק כדי טיפה להיכנס למודעות של הדבר הזה. היום, מי שלקח על עצמו את הסדר באותם חברות, זה הרב שמואל אליהו שליט"א מצפת, והוא עושה סדר. הדבר הזה כל פעם מעודכן. מי שרוצה, אחרי השיעור, אני אתן לו טלפון של יהודי, שהוא העוזר של הרב אליהו, והוא מותקן אונליין בחברות שהן באמת נחשבות, כי הרבנות הראשית גם מדי פעם, על פי הבדיקה של הרב שמואל אליהו, מפרסמת איזה חברות טובות ואיזה חברות לא נכונות. לכן אני לא יכול להגיד לך עכשיו הרב אפרתי, קודם כל בוגר קרן ביאמני, אז יש לי זה. ב' אני לא יודע מה קורה איתו, אני לא יכול להוציא.
לפעמים יש דברים תמימים כמו תמר, או כמו, אני יודע, צינוקים, וזה נשאר קצת במגירות, ביום חם, ואז אתה פותח, ומי שלא יודע אוכל, אתה פותח, אתה רואה הכל תולעים בפנים. אבל הוא יודע, שבוע.
זה כל דבר שהוא נמצא היום.
זהו, צריך, זה לא רק לבדוק את החסה או את...
לא, יש, היום כל דבר, אם אתה רוצה להגיד לי רק מילה אחת בעניין הזה, לא יכול לגעת עכשיו בכל ללכות כשרות בשעה שיש, אבל כן חשוב מאוד להדגיש, שבחום של היום, כל התבלינים למיניהם, רבותיי, תבלינים חייבים להיות במקרר או במקפיא, לא להשאיר שום דבר בחוץ. גם אם זה פפריקה האלה, כולם מפתחים תולעים, שיהיה לכם ברור. שום דבר, מה? שום בעיקרון הוא לא נגוע. בחוץ, אם מקום נורמלי, אין סיבה שהוא יהיה נגוע. מה? אני מדבר על הקיץ, גם מקום מוצל, כל התבלינים למיניהם וסוגיהם מפתחים תולעים בקצב. קטנים ביותר, על פי ההלכה, ברגע שאתה יכול לראות איזושהי תולעת, כן, לא משנה, אם אתה יכול לראות אותם במשטח מסוים, זה ממש גדר של בריאה שאסורה מדאורייתא. אם יש אפשרות שבאיזושהי אופציה, אתה תראה, אם אתה לא רואה את זה לאין אדם בכלל, אז לא נתרד תורה למלאכי השרי, כמו שאומר השולחן, ואין איסור. אבל אם באיזושהי צורה אפשר לראות, אני אומר לכם, היום תדעו לכם, בחום שיש היום במיוחד במרכז הארץ, כל דבר כזה שעומד, פפריקה, כמון, לא יודע מה, אלף, עם הזמן הם מפתחים, תולעים, ולא רואים אותם. וזה אחד מהדברים החמורים ביותר שיש.
כבקר, כל הדברים האלה.
לא, כן, לא מכיר את כל השמות, אני אומר לך, כל מה שעומד שם בתבלין. בסדר, עונה חינם. כל מה שעומד בצורה הזאת, זה היום סכנת נפשות מבחינת הדבר הזה של תולעים. שאלה אם אתה סומך עליהם, תשמע, זה דבר מאוד אישי, כל אחד לפי ראות עיניו, אני לא יכול... אני חושב שבקיץ זה בעיה, אני לא הייתי נוגע בדבר הזה. זאת אומרת, במצב של היום, אם מסמים את זה במקום חמים ולא במקום שהוא שמור, רוב הסיכויים שמתפתחים שם מקום אלה... שמור, זאת אומרת, מקרר או מקפיא. שני המקומות האלה הם שמורים, לא מתפתחים שום דבר בהם. ניסיון אני אומר לך, זה נשאר חלק לגמרי. זה גם בעיה, אבל שאלה איפה זה עומד בחנות, אם יש תחלופה, תמיד שם, בכל מקומות האלה, שאלה איפה אתה קונה, ומה התחלופה שיש. אוקיי, אני רוצה לגעת עכשיו בנושא של השיעור פה לגבי כשרות יותר כללית ויותר ציבורית. זה הרבה יותר קשה. מילה אחת אחרונה שנזכרתי להגיד, יש בספר הכשרות, בסוף הוא כותב כך, עצה טובה. אם אתה חושד במקום שאתה מגיע אליו ולא נעים לך לא לאכול שם, מגיעים, אתה מגיע למקום וככה עושים בשבילך, מכבדים אותך, הדבר הכי פשוט, ההיצע שהוא נותן להגיד שהרופא אוסר עליי לאכול את המאכל הזה. או בכלל אוסר עליי, הרופא לצורך העניין זה רמב״ם, מלכות איסורי אכילה, שם הכל מפורט. אז כל מה שהדבר אסור, אתה פשוט, ואתה לא משקר, אין שום בעיה בדבר, בנקודה. עכשיו נעבור לכשרות הציבורית שהיא יותר בעייתית מהכשרות הביתית. כאן, קודם כל כהוראה בסיסית והכי פשוטה שיכולה להיות, לא אוכלים במקום שאין תעודה. זה דבר פשוט וברור, ואני רוצה לספר לכם סיפור, למה אני אומר את זה? פשוט, מה אתה מחדש לנו? בלי תעודה אפשר לאכול? קודם כל, יש סוגי תעודות. יש סוגי רבנויות. לא אפרט פה מה שכן, מה שלא, אבל למשל בירושלים התפתחה תופעה לפני זמן מה, שלא לקחו כשרות מהרבנות הראשית, ששם בירושלים באופן עקרוני היא מוחזקת בסדר, גם שם יש כל מיני להזים כאלה ואחרים, יש אחד אצלי בצורבה שלומד בירושלים והוא משגיח כשרות, אז הוא דווקא אומר לי שמה שלא מאדרין זה טוב, מה שמאדרין זה פחות טוב. אבל זה גם מתחלף הדבר הזה, אני לא יודע מה להגיד בעניין הזה. אבל באופן עקרוני כשיש רבנות מוכרת, ידועה, שם חתום בירושלים הרב מצגר, וכנראה מי שאחראי לכשרות זה הרב של גילו, הרב שלזינגר, והרב שלזינגר מוחזק יהודי ירא שמיים, וזה אתה יכול לסמוך אם זה רבנות מוכרת וידועה לציבור. אם זה, אין תעודה, אי אפשר. לא אני אספר לכם שאין תעודה. אני אספר לכם סיפור. אנחנו היינו מנהג בירושלים בצורבה, זה יום חמישי בלילה, מחר בלילה, אז קונים שם טונט. ליל שישי כבר מתקדש את השבת, 3 ימים קודם השבת יש כבר הכנות, אסור לעשות ניתוחים, לא מתוחים, אז כבר קונים טונט. בסדר? פעם אחת, אחד היהודי שקונה, אמר לי, אני לא יכול לקנות, תקפוץ תביא. שאלת אותו, מאיפה זה? הוא היה, דר גאולה. דר גאולה, אני מגיע למקום. שמה, יש מקום באמצע גאולה, זאת אומרת, בסנטרום של גאולה. אני מכנס, אין, אני אומר, תודעת כשרות. הוא מסתכל עליי ככה, עם כיפה סרוגה. הנה, אתה מבקש ממני תודעת כשרות, אתה לא מתבייש? לא מתבייש, אני רוצה תודעת כשרות, אני אומר, אני יכול פה, אני יכול לסמוך עליך. הוא אומר לי, תחיל צוק עליי שם, לפני כולם, היה לי קצת בושות. הוא אומר לי, אתה סומך על יהודי חילוני של תודעת כשרות, ואני יהודי חרדי? עליי אתה לא סומך? אמרתי, מה זה קשור, אני סומך או לא סומך? אמרתי, אתה עושה פה ביזנס? אני לא יודע מה יש פה, משתמת מהכין לבלות את רפות את ישראל. כי זה ביזנס. הוא נפגע נורא, הוא אומר, תתבייש לך, אמרתי לו, אני בלי קשרות לא קונה נקודה. לא קניתי. אחרי זמן אני חייב לספר לכם, היום יש שם תעודת קשרות, ואומרת שהבשגרת הבדץ. למה באמת לא אי אפשר לסמוך על אדם כזה? לכאורה, היהודי ירש המים. אצלו בבית, אני אומר לכם, הייתי אוכל מסתומה. אם זה יהודי, ירש המים, מוכר, למה לא יכול לאכול? אני אספר לכם סיפור קטן. היה הרבי מסטמר, היה יהודי שהיה קונה לו, היה מבין, מכין לו כל שנה עוגת גבינה. לפחות שבועות. הרבי היה אוכל מזה פילפלואים, חסידים ראו כמו דרכם של חסידים, שהרבי אוכל, אז גם הם רצו חתיכה מה עוגת גבינה. אמר להם, תשמעו, לרבי בחינם, לכם, כבר סיפור אחר, כל חתיכה עולה כסף. הרבי שמע את זה, אותה שנה הוא הביא לו את עוגת גבינה, הוא דחה את זה בשתי ידיים. סומה, מה קרה? תשמע, כל מה שעשית לי וזה בצמצום אין בעיה. שמתחיל ביזנס, אני לא יודע מה יש בתוכו. ככה זה רבותיי, איפה שיש כסף, יש גם דריפס, לא יודע, הדברים מתחילים להתערבב. אתה לא יודע מה יש בתוכו. ולכן זה לא משנה איזה יהודי, בלי תעודת כשרות, אני יכול להגיד לכם עוד דבר אחד, חינוכית. לנו כמחנכים ולנו כהורים, אתה לא יכול להיכנס למקום שאין בו תעודה, לא יעזור שום דבר. עכשיו, מעבר לתעודה, צריך לראות כמה דברים. א', שמדובר פה ברבנות מוכרת. כמו שאמרת לכם, בירושלים התפתחה תופעה, שעכשיו הפסיק אותה כי הוציאו חוק עונת הכשרות והתחילו להשתמש בו, שכל מיני גופי כשרות מאוד מיוחדים התחילו להנפיק תעודות. עידור הכשרות, שמן זית, שמן המשחה, לא יודע מה, כתר הכשרות. התעודות נפלאות, נראות תעודות מכובדות, עם כתרים, עם נצנוצים, עם כל מיני דברים. אחרי הדבר הזה לא היה שום כיסוי. איך אני יודע? אחד אחר אצלי בצורבה, רצה לפתוח מסעדה בירושלים. קשר לאחד הגופי הכשרות האלה, אמר להם, אני רוצה לפתוח תעודת כשרות במסעדה, רוצה כשרות מכם. אמרו, לא אין בעיה, 2,000 שקל, אתה מקבל תעודה. אמר להם, רק שנייה אחת, אמר להם, רבותיי, אבל מה עם המשגיח? יש בעיה שלמדתי, יש בעיה של בישולי נוכין, הספרדים, לא מספיק שהדליק את האמור, המשגיח זה כבר עולה כסף, אחר לגמרי. רק בשביל התעודה, בלי קשר למה שהולך שם, 2,000 שקל תקבל. משגיח זה כבר סיפור אחר לגמרי. אין קשר בין התעודה, יש שם הציון, אין קשר בין התעודה בין המציאות בשטח. זה שני דברים שונים לגמרי. ולכן יצא זיזונו, יצא הרב שלזינגר, יצא חוצץ ואמר שאסור לקנות, צריך להיזהר. כי זו תופעה שמאוד מוכרת. אגב, בראשון לציון יש גם כאלה, כל מיני כשרויות לא מוכרות, ונראה לך שזה פי הכל, הם כתוב בו מאדרים, מילה מאדרים, ובדרך כלל גם כתוב בהם משגיח צמוד. אני יכול להגיד לכם שכל המקומות האלה המשגיחים הם רוחניים ביותר אליהם, לא גוף ולא דמות הגוף. לא רואים אותם פשוט. ולכן אי אפשר וצריך להיזהר ולקנות. וזה דבר שהוא אחד מהדברים העקרוניים ביותר. עוד נקודה חשובה לגבי הכשרות הציבורית, שזה הרב אריאל באחד הכנסים שלנו אמר, וזה דבר חשוב מאוד להבין את הציבור. דבר הרב אריאל שהגיע פה לרמת גן, אומר, הכשרות פה הייתה, איזה ברמת גן? אומר, למה? אתה למה? למה רמת גן הייתה כל כך טובה? כי הציבור לא ביקש כשרות. לא היה דרישה. אומר, התחלתי לחנך פה את הציבור, שיש דין תחומות עם הרצועות. התחלתי להסביר להם, תחומות עם הרצועות, אמר להם, תחומות זה רבונות. אבל יש בתרומה, זה קרץ, אם היה היום תרומות עם הרצועות מדאור הייתה, בזמן הזה. אנשים קחו בזה מושגים, וחיצו לחמיות של הרצועות שלו, יש פה קצת חשבות. בהתחלה, הם לא דיברו, אבל אין פה בשר, אמר להם הירקן. לא, לא, יש פה תרומות, הוא לא הבין את המושגים. עשר אנשים שאלו פה ביום אם יש תעודת כשרות, הוא הבין שזה כבר עניין כלכלי. היום הוא סיפר לנו שיש כאן עשרות אחוזים, לא זוכר בדיוק כמה, של ירקנים שיש להם תעודת כשרות מסודרת לגבי הפרטת תרומות ומעשרות. הוא אומר, וכן על זה הדרך, הרב אריאל צעק, אני רוצה ככה, והוא לא פה, אומר, רבותיי, אנחנו הכוח. הוא אומר, אנחנו נכנסים למקום שיש בו חילול שבת. אתה מחלל שבת? הוא אומר, יבואו 100 אנשים, הוא יבין שלא קונים בגלל שהוא מחלל שבת, הוא יזכור, בסוף זה הכל ביזנס. ואנחנו הכוח, אומר, אנחנו לא יודעים לפני, הוא שיגח את הציבור החרדי, שהם בדבר כזה מאוד תקיפים. ואצלנו לפעמים רואים אותה, כדי מה יעבור. אין דבר כזה. אנחנו צריכים גם להיכנס לעובי הקורה בדרישה של הכשרות המהודרת. אני זוכר רק עד היום בעדי פיקת הסיעקה של הרב בירן מלפור כדי ליבה, שאנחנו צריכים להתעורר לעשות הכל, ושהמצב יהיה הרבה יותר טוב בעשייה הזאת. שמכינה אוכל. אני אפריש, אלא אם כן אני חושש לדיני עורלה, זה סיפור אחר. אבל באופן עקרוני, אני אקח ואני אפריש בעצמי. השכות שלי, רקות פירות, זה פחות בעיה באופן עקרוני, אלא אם כן אנחנו סומכים על הרב עובדיה, שאין דגדר של עורלה, כי כל דה פריש, מרובה פריש. בסדר, אז מי שסומך על הפסק הזה, סומך, תיקח הביתה ותפריש. אגב, גם במקומות, אני יכול להגיד לך שצאנו בקרם ביימנה, גם במקומות שיש כשרות מודרת, הרב הפרטתי על תרומות ומעשרות, אצלנו האחראי על הכשרות, הרב ומשתן, הוא מפריש שוב פעם. לא, יש לו כזה, כל מה שנכנס למטבח, מופרש, כמובן בלי ברכה, כי זה לא טבל, זה רק דמי, אבל הוא מפריש, באופן עקרוני, הוא מפריש אפילו מסוכריות, אפילו מהסופר דרינק שיש, כזה, אתה יודע, זה חומר למטוסים, דלק למטוסים, הוא גם מזה הוא מפריש. יש לו כזה, כל מה שנכנס, הוא חנך את זה, ושאלתי אותו פעם, תגידי, הרב, מה אתה מפריש, מה זה, בהשגחה, אתה בדעת? הוא אומר, תשמע, זה חינוך, צריכים לדעת שכל דבר שופכים קצת, לא יעזור לו. טוב, זה שיטה. אבל באופן עקרוני, אם אתה סומך, כמו שאמרתי, על כל דה פריש, ואתה רק מסתפק, תפריש עוד פעם. אבל ודאי שאתה לא יכול לסמוך, כי אתה רואה שהמקום לא... תראו, רבותיי, מקום שלא אמין מבחינת ההתנהלות שלו, אתה לא יכול לסמוך עליו. כמו שאמרתי קודם, כל החשוד על הדבר. אינו דנו ואינו מידו. מתי אני לא חושש? באופן עקרוני אני לא חושש, אלא אם כן אני יודע בצורה ודאית שזה הגיע ממקום, תראה, כל מה שמגיע באופן עקרוני ממקומות מסודרים, בדרך כלל אין חשש לעולה. מה שמגיע מירקנים באופן אישי, יש, לא יודע, פה, אבל בצלנו יש תופעה בצידי הדרכים, בימי שישי. בימי שישי כל אחד פותח שם איזה בסטה באיזה תחנת אוטובוס. לא, יהודים גלט, יהודים מיוחסים, אנם שהם קדושים. הם פותחים, פותחים שם בבסטות כאלה, מוכרים לך שעסק, טיינים עכשיו, אני לא יודע מה, עומד שם כל החום, בחום, כל היום הטיינים שם, אני לא יודע איך אפשר. בקיצור, אנשים כאלה, אני לא יודע מה המקור, הם מביאים ישר מהגינה שלהם לתוך התחנה, אני לא יכול לקנות מהם, כי זה לא עובר דרך מקום מסודר. בדרך כלל מקומות מסודרים בודקים את העניין של העולה, יודעים מתי הכרם הזה התחיל לגדול, יש רישומים מסודרים, מה שנעשה באופן פיראטי, אני בדרך כלל לא סומך. מה? חזק על מה? ומי אמר שהוא 20 שנה כבר נמצא בשטח?
חזקה,
רוב העצים בכלל, אם אתה קונה מקום ציבורי, אבל אתם אדם פרטי, ממקום פרטי יש חזקה אצלו? אצלו זה כל לפריש? לא יודע, לא נראה לי. ואגב, היום יש כל כך הרבה שכלולים, שהעץ יוציא תוך שנה, שנתיים, יוציא כבר פירות. היום יש כל מיני שנים למיניהם, אתה לא יכול לדעת כמה זמן. פעם היה אפשר לדעת לפי גודל הפרי, לפי הצורה שלו. היום אתה לא יכול לדעת כלום. היום השכלול כל כך גדול שאני יכול לדעת. אוקיי. באופן עקרוני, אם יש תעודת כשרות מרבנות מסודרת, מוכרת, יש כל מיני רבנויות, לא יודע, לא שכיחות ולא ידועות, אבל יש רבנויות שהן מוכרות וידועות, ומי שעומד בראש מערך הכשרות, הוא ידוע. אני אתן דוגמה למשל, הרב רובין ברחובות בזמנו, ידוע ומפורסם שזה יהודי מוחזק בכשרותו וכו'. ציינתי את ירושלים, יש עוד מקומות, אני לא יודע, אבל... כן, כל המקומות האלה שהם מסודרים ומאורגנים, פה הרב אריה, אתה יכול לסמוך, אתה יודע שפה היהודי יהיה שמיים והוא לא יכשיל את הציבור. מקומות שלא ידועים, אני יודע לכם, כשרויות שהן מפוקפקות, אני לא יכול לזה. אבל תכף דוגמה שקראתי עכשיו בדיוק, היה איזשהו מאמר על יהודי שעושה כשרויות בבתי מלון. בתי מלון, בתי מלון זה אחד הדברים היותר מסובכים שיש. א' לגבי הכשרות הכללית, ב' לגבי שבת. אלו שתי בעיות מאוד קשות שיש בבתי מלון. מי שירא שמיים באמת ולא רוצה להסתבך, לא ייכנס שמה בכלל. זה דבר, אני אומר לך, ההצעה הכי טובה שיכולה, בכשרות הכי טובה שיכולה להיות. אני בפסח הייתי, נתתי שיעורים באיזה מלון, אז אמרתי למשגיח, שמע, מעניין אותי איך אתה מנהל פה את העניין של הכשרות. אז הוא עשה לי סיור, שמע, הכשרות שמה, על ידי אחד מגדולי רבני המשגיח, הם שנותנים כשרויות בדור שלנו, באמת, אחד היהודים היותר רציניים שיש, דיין חשוב, מוכר וידוע, לא אזכיר את שמו. אתה יודע כמה בעיות תוך כדי הסיור, אמרתי לו, תגידי, מה עם זה ומה עם זה, לגבי בישולי נוחמן הוא ויכוח מאוד קשה, כמה דברים, והוא, אתה רואה, אומר לי, זה תשמע, זה אין ברירה, זה, כל מיני קולות כאלה ואחרות, וזה כשרות שמפורסמת בה מאדרין מן המאדרין. היום יש פטנט, אתה רוצה, לא משנה מי, חופש מאדרין, לא משנה מה עולה בחופש, יוכלו אותך עכשיו צפרדעים בחופש, אבל כתוב מאדרין, זה בסדר גמור. כן, זה גם בפסח, יכולים לך, חמץ לא שרויה, מבחינתנו זה בסדר גמור. העיקר זה לא שרויה. זה בדיוק, יש קודים היום. יש חנות, מסעדה חלבית גלט. זה צריך להיות רף. כי מה קשור גלט לחלבי? אין שום חיבור ביניהם. מה זה קשור? אבל היום יש פטנט, גלט, מאדרין. זה קודים, זה אמצעי פרסום מצוינים שמשווקים לציבור ואתה משתכנע. אם אתה מכיר את זה, אם יש משגיח במקום, אתה שואל אותו גם, אז זה הכי טוב שיכול להיות. אספר לך סיפור שקראתי לאחרונה, שבוע שעבר. הגיע יהודי שהוא הרב נחשוני, שמעתם על הרב נחשוני מראשון לציון, אחד ממוחי הכשרות לבתי המלון. אמרו, תן לנו איזה סיפור ככה עסיסי לגבי... אומרת, תשמעו, אני מגיע למקום שעושים פיתות. אני רואה באחד הזבלים שיש שם, מלא קופסאות חלב. אני אומר, מה קופסאות חלב עושות פה בייצור פיתות? אז אומרים לו, פה שותים הרבה קפה. אומר, רבותיי, תעבדו על מישהו אחר, מה זה פה הדבר הזה? התברר שהפיתות יהיו יותר פריחות, בכל הבצק שמים חלב באופן קבוע. שומע? וזה משווה כפרווה בהשגחה הכי טובה שיכולה להיות. באופן קבוע, שמים שם, תשמע, אין סוף, צריך להתפלל שקדוש ברוך הוא לא יכשיל אותנו. היה סיפור עם העופות לאחרונה, אתם מעודכנים, עם העופות של הבדת של העדה החרדית. איזה בלגן היה עם העופות שם, לא יודע, דיברו, הוציאו לה, יש בעיית כשרות מאוד קשה לגבי העופות. היה סיפור עם היין, הייתה דוגמה, לא יודע אם זה נוגע בכשרות או לא, אבל דוגמה, יש הבדל בין הספרדים לבין אשכנזים לגבי יין, קידוש בהבדלה, יין חייב להיות רוב יין, לפי המחבר, צריך להיות 51%, ולפי הזה, הכל תלוי כמה חמרה מזיג, לפי רבה שמה בסוגיה. אז בקיצור, אז היה מצב שהבית דין, השונה בדעת, היה יין, כתוב, קשר למעט, הכל בסדר. בדקו את היין, אחוזים בודדים היו בו יין, הרוב היה מים. 16% נדמה לי היה יין, כל השאר זה מים. אגב, רוב היינות הם כך, היינות שהם לא יינות משובחים, יש אחוזים בודדים, 16% עד 20% יין. כל השאר זה כל מיני חומרים, חומרי טעם ורווח ומים. הדבר כזה ספרדי לא יוצא ידי חובת ההבדלה וקידוש, הוא צריך לדבר על זה שהכל. זה שהכל, זה מיץ ענבים שביקתו שהכל. בסדר? זה מחה במפורש, בלכות קידוש. רשע עם בית, מה?
לפי רמה זה גפן?
לפי הרמה זה גפן.
כמה אחוז?
נדמה לי צריך להיות שליש. אם יש שליש יין, שליש יין, זה גפן. לפי המחבר צריך להיות רוב.
שישי אחד, לא?
כמה? אז כמה צריך להיות שם? יש, דווקא לאחרונה כתבתי על זה, לא זוכר בדיוק כמה. צריך להיות, לא שיש כמה?
שישית.
אוקיי, תסתכל ברשע, כן, תסתכל ברשע עם בית. תבדל את כמדומני באור החיים, תראה שם את המחלות בין המחבר לבין הרמה. עכשיו זה מופיע, יש תשובה יפה של המנוחת אהבה. המנוחת אהבה. אז הוא כותב שם תשובה על המחלוקת הראשוני בין המחבר לבין הרמה, איך זה הגיע האחוזים האלה. בכל אופן, זה שהכל. אז באו לבדץ, אמרו, תשמעו, אתם מכשילים את הציבור. איך אתם רוצים על זה? קשר למהדרין. אמרו, תשמעו, אנחנו בית דין צדק המקהלות האשכנזים. מישהו כתב פה ספרדים? הספרדים, תסתדרו לבד, מה אתם רוצים מהחיים שלנו? תמיד זה תירוצים, כל מיני דברים. וזה מכשול הרבים. נתחת דוגמאות פשוטות. אתה לא יכול, צריך להתפלל קודש ברוך הוא שלא יביא מכשול על ידינו. והגמרא כבר אומרת בגיטין שקודש ברוך הוא לא מרשין צדיקים בעניינים של אכילה. תוספות כותב דווקא בענייני אכילה, כי זה נהיה חלק מגופו של אדם, כמו שאומר הרמב"ן. מה? לא יודע, לא בדקו שם את צומת הגידים כדי... ביי, ולא, אתה אומר...
היה קוראים לפעמים
מתחלף השולצה. יכול להיות, אני לא יודע, יש בקשרות תמיד יש בלגנים שלמים, הרב עובדיה יוסף מספר שפעם הוא הלך לברזיל, רוב הבשר הלא מונפק מברזיל, אין היום כמעט בשר בארץ. רוב הבשר הבקר מופיע משם.
למה זה יותר זול?
יש שם, קודם כל הכמויות. הכמויות שנמצאות בברזיל הן אדירות. אין פה כמויות כאלה, פה הבשר... כן, יש שם מרעה ויש שם מקומות ידחים. תשמעו, ברזיל בגודלה זה כמו אמריקה. ויש שם מקומות שיש אלפי ראשי בקר, הם שוחטים כל יום על כמה אלפים, גם יותר זול, ומשווקים את זה. אז הוא סיפר, שואלה שם, בודקים סכינים או לא? בודקים סכינים, ציפורן, נכון? שואלה, כתוב רגש הלב, אומר המחבר. היה אחד בודק עם כזה ציפורן, לא היה לו ציפורן, כזה של גיטרה. וככה על זה הוא היה מעביר את הסכין, ועשרות בהמות היו נשחטות על פי הדבר הזה. אתם יודעים איזה מכשול זה לרבים? ככה זה, אז פעם שמעתי שהוא אומר, אני מבקש מכם, תבינו את האחריות שיש לכם, כל חתימה כזאת זה פשוט, כלפי שמיה אתם מכשירים את הרימות, חנן, ראיתי פעם שהוא ככה איזה סרטון שהוא מביא, משגיחים לידו ושוחטים, הוא אומר, תבינו את גודל האחריות שהרב אליהו, זה חצי דברך, הוא לא היה סומך, הוא אמר לי ככה פעם, הוא אמר לי, הכשרות היחידה שאני יכול לסמוך עליה בשקט זה הרב לנדה. הרב לנדה, אמרתי, למה הרב לנדה דווקא? הוא אומר, הוא היחיד שיורד כל הזמן לשטח לבדוק מה קורה שם. תראה מה קורה שם. ככה הוא אמר לי. אגב, הוא עצמו אישית לא היה אוכל אף פעם משום מקום, רק מה שהרבנית הייתה מכינה לו.
היה לו היה לו שוחט שלו, נכון?
היה לו שוחט שלו, אני מכיר אותו אישית, השוחט הזה, ורק מה שהרבנית, היה מגיע, הוא הגיע אליי הביתה שלוש פעמים לפחות, נתתי לו לשתות כוס מים, הוא לא היה נוגע, זה לא רק אצלי, הוא לא היה נוגע בשום דבר, היה ברכב, אשתו הרבנית המכינה, וזה מה שהוא היה נוגע. לא נוגע, טוב, אז היה קדוש ופרוז, זה מדרגות גבוהות מאוד. פעם אחת אני יודע, הוא הגיע לכינר לנוח, אז הנהג סיפר לי שהוא הוריד את הירקות והפירות, אז הוא שאל אותו, מה זה מערבים? חס ושלום. אז מה זה? הוא אומר לו, זה יותר מחירה. אבל יאו, יותר מחירה. טוב, עכשיו נתחיל את השיעור שכבר אין. טוב, נעשה. מה? כך כושרות, כושרות. שורפים לך את האולם ונגמר העניין. ליבון חמור.
זה הנושא של
השיעור. אני אומר עוד פעם, מי שרוצה, אני חצר בישיבה יש מנהג. מנהג טוב. חתן לוקח שני חבר'ה שיודעים בקשרות, צריכים להבין בקשרות, אבל די, זה לא כל אחד יכול להיות משגיח. בטח לא באולמות גדולים, זה בבית יכול לסמוך, אבל כשמדובר פה על מערכת גדולה, אז מה הכניסו ומה הביאו ומאיפה הביאו ולראות הרביבויים, כל מיני דברים כאלה ואחרים. צריך אנשים שידעו, מבינים בזה. אצלנו יש תקנה שכל חתונה צריך מישהו מהישיבה, שהוא מודרך על ידי הפוסק, על ידי הרב רומשטיין, שהוא נמצא במקום במשך כל היום. החתן זה חלק מההוצאות, הוא משלם להם כמה מאות שקלים ביום, וככה אתה יודע שהמקום אתה יכול לסמוך באופן עקרוני. שאר הדברים האחרים תלוי מהכשרות. אם זה כשרות מוכרת, אז כמו שאתה סומך על המסעדה או שאתה סומך על המלון, אתה יכול לסמוך גם על האולם. מה אין נפקא מינה? כשרות של הרמ"ח פה למשל, מי שסומך בדי עשרה כזה, או רבנות רחובות, רבנות ירושלים. אתה סומך, סומך. עכשיו אני אומר לך מעבר לך, עכשיו מעבר לך, אם אתה רוצה לדעת את כל הבעיות שיש בצורה מפורטת, צריך להזמין את הרב כץ מכושרות, הרב מוישה כץ מכושרות, מומחה גדול מאוד, והוא יסביר לך בפירוט את כל הבעיות שיכולות להיות בקשרות, ויש באולמות, ויש בעיות קשות. אם אתה רוצה לתת לכל ספק, מזמינים את אנשי כושרות עצמם, והם באים בשמחה רבה, הם עושים שני דברים. א', הם מכשירים את האולם.
אם לא צריך, כמו שהרב אמר לי קודם...
אצלהם יש כלל, ככה אני חושב, אני...
אבל למה צריך לעשות את זה?
אני לא יודע, הם, יש להם שני...
הרב אמר שזה לא עושה כלום, בדרגה שאוכלים קשר.
אני מסכים איתך, אבל לא יודע, חוששים אולי כל מיני דברים שנכנסו, הרי לא הכל בגלל טרף וגלט ולא... יש דברים אחרים שנכנסים, אני לא יודע שמה, יש ג'לטין, יש בישולי נוכרים. תשמעו, בירושלים, אחת מהבעיות הקשות של כל האולמות בבתי המלון, זה בישולי נוכרים. הספרדים, באופן פשוט, אני אומר, על פי המחבר, לא יכולים לאכול בירושלים היום בהשגחה, אפילו במהדרין, כי יש שם בעיה קשה מאוד של בישולי נוכרים. רק מדליקים את האש בלבד. אז אנחנו מתחילים פה עכשיו לתיירים. זה נקרא בית ישראל, והשפחות המצויות בית ישראל, לפי המחבר, ומצריך כבר קרחצן. אבל באופן עקרוני, אם אתה באמת הולך לפי המחבר, הדבר לא פשוט בכלל. אז אתה מביא כושרות, הם עושים את כל הפעילות, מהכשרות המקום, הכשרת המקום, כולל ההשגחה הצמודה, לאורך כל האירוע, וכל הזה, לא להכניס כלים מבחריות, לא להכניס כל מיני דברים, יש כל מיני בעיות, אני לא חושב, לא אגרד כל זה. זה שני הדרכים שיש לך, או לסמוך על כשרות מעודרת שנצאים במקום, או אתה מביא אנשים משלך, או כושרות. אלה דרכים שאתה יכול לאכול בשקט באולם. צריך, אם בדרך כלל יש לו תשובות מוכנות, אתה לא הראשון שואל אותה, גם לא האחרון. הוא תורגל כבר ב... אני לא סומך על דבר. אם אני מחפץ המשגיח ואני לא יכול לספר רק דבר אחד שקרה לי לאחרונה, אני נכנסתי לאולם דווקא בירושלים. ורציתי לדעת לגבי הלחמניות, זה לא דוגמה שקשרו, זה בעיה של לחמניות, אני מברך על זה מזונות, זה פתרה בכזנין או המוציא. לא רציתי לטעום לפני כן, אף פי שאפשר לטעום, בלי מנתת עדיין פחות מכזית. אמרתי, אני אלך לשאול את המשגיח. תפס את המשגיח, וכמו שאמרתי לכם, רוב המשגיחים הם רוחנים ביויסר. אין להם לא גוף, לא דמות הגוף. אין! נכנסתי למטבח, רואה אותי ערבים, שואל את הערבים, תגיד לי, איפה המשגיח? אומר לי, מה אתה רוצה? אמרתי, אתה משגיח, הוא אומר, תגיד, מה אתה רוצה? אמרתי, הלחמניות, הוא צועק לי ערבי, מזוינס, מזוינס. ככה עם הניגון. אתה מבין, איך זה הולך, בירושלים. עכשיו, איך תסמוך על דבר כזה? במקום שאין משגיח, אני אישית הייתי חוסך עצמי מאותו מקום. ככה צריך להיות, לאורך כל האירוע...
לא רק בזמן בישול נמצא,
לא, לא, גם... למה? למה לא? אני לא מבין, אחרי זה אי אפשר להכניס תוך כדי דברים, תוך כדי... רוצים להכניס כל מיני, לא יודע מה, מנות...
מהדין צריך להיות
השאלה מה הכללים של אותו מקום, על פי דין, במקום כזה הוא חייב להיות כל הזמן. אלא אם כן, אנחנו אומרים משהו אחר, זאת אומרת, פה אני רוצה לחלק, לא נגעתי בדבר הזה, אבל יש מושג שנקרא נכנס ויועצה. נכנס ויועצה זה השגחות שאין משגיח צמוד, אבל אתה סומך כי המשגיח מדי פעם יכול להגיע. אני שמעתי, ככה הרב שכטר פעם אמר, ש-OU, אמריקה, פרוסה על פני כל תבל, הכשרות שלה, יש מפעל ביפן שפעם בשנה מגיע המשגיח. וכל השנה מקבלים השגחה, מקבלים כשרות. למה? כי הוא בא בצורה הפתעתית. פעם אחת הוא פתאום מופיע במקום. ועל סמך זה, אבל זה...
יש מרתץ.
כן.
יש גם כאלה מפעלים בשטחים.
יכול להיות, אני אומר. אז אם סומכים על הדבר הזה, אבל זה מקום שהוא לא בעייתי כמו אולם. אני חושב שבאולם זה בעייתי יותר, מקום יותר בעייתי. אפשר לסמוך באופן עקרוני על נכנס ויועצה. כן? אבל אתה צריך לדעת שפחות המשגיח פעם אחת היה שם, ראה מה שקורה שם. סתם, לראות שהדברים הם כדבעי.
מה עם זה שהמשגיח מקבל את הכסף שלו מהמקום עבודה?
טוב, זה בעיה גדולה.
מה עושים עם זה?
אין מה לעשות. עכשיו...
יש חוק שעכשיו הולך לעבור.
כן, עוד לא הוציאו את החוק הזה. זה בעיה קשה מאוד. בעיה קשה מאוד.
ואז מבחינה
חתית,
מה עושים?
תראה, אם הוא אדם ירא שמיים, אז אין פה דין שוחד. זה לא דין ששוחד. אם דין נוגע בדבר. זה לא, בעד אחד למה בישורים אין נוגע בדבר, זה מה שאני רוצה תכף לגעת. אז אין דין נוגע, אין דיני כללי עדות באופן עקרוני. אז...
אם אתה לא
סומך
למשגיח כזה שמובד כסף, כל המשגיח
הרי חנמי בכלל. אין הכי נמי, אני אומר, אין הכי נמי. אז אנחנו באופן עקרוני סומכים, זה רבנות מוכרת, אני אומר. ויש אלמנט הפתעתי, והרב רובין מספרים עליו שהיה בארבע לפנות בוקר מגיע לתוך מקומות, היה פותח אותך. כל מיני סיפורים כאלה, תשמע, אז אני מבין שיש פה השגחה צמודה ושיש פחד וכל העסק. מה, מה, מה?
הרב סמר סיפר לנו שתמיד אחרי חתונה או משהו כזה, שהוא חזר, ובאת
הגנת
של
ראש הנסיעה,
אז הוא
מתאר ביקר
בכל
המקומות
שהוא
שינה. כן, זה המעמד ההפתעתי פה מאוד רציני, וגם שיש לו את היכולת לסגור את המקום. אם אין לו שיניים לסגור את המקום, הוא בסוף מסתדר עם הבעל הבית. אבל אם יש השגחות שמוציאות, אגב, יש עדכוני כשרות קבועים של הרבנות הראשית, כדאי לראות אותם, על כל מיני מפעלים, כל מיני דברים שמוציאים מדי פעם, פוסלים כשרויות. אז זה צריך להתעדכן.
לא,
אבל צריך להתעדכן.
אה,
מצוין.
שלא סוגרים חנויות, כנראה שיש בעיה בקשים. כל הזמן זה טוב.
הוסרה הקשרות והחנות
זה וזה וכל זה. זה מצוין. מצוין. אז זה מראה על רצינות. את כל אחד, ויראת מלוקיך, אלה דברים שמסורים ללב. כל אחד יודע מה, איפה הפקפוקים, איפה הדברים יותר.
לא, אני אשאל את זה האמת. האם באמת אולם שיש בו...
עוד פעם, אני אומר עוד פעם, השאלה אם אתה יודע... אז אם אתה ספרדי, אני חושב ש...
התקשרתי לאיזה צימר עכשיו, מברר על הקיץ. נמצאתי במשגיח, אז...
יש צימר במשגיח, זה כבר מעלה.
לא, המשגיח נמצא שם פעם בי.
לא משנה, אבל צימר עם משגיח זה מדרגי.
בית הערכה כזה.
בית הערכה זה כבר יותר מסובך.
נראה לי, אולי אתה לא אל תבוא לפה.
משגיח רציני.
רואה שאני קצת שואף, לא יודעת
כמו. אבל הבית שמע אותו?
הרב, רואה שנכניס מגש לתוך דלות גדול כזה, זה משולי
גבוהים? ודאי. אם זה עומד לפי הכללים, מה?
זה משהו כזה. הוא לא מתקצר בעיה כל העניין שהמשגיח לא מגיע, כי הוא תמיד לא מגיע בזמן האירוע, ואפילו
זה בדיוק העניין, זה בדיוק העניין. אם הוא נכנס ויוצא פעם ביום, אז בסדר, אבל אם בכלל לא מגיע.
גם אם בזמן הבישולים הוא
נמצא,
אבל אם הם יודעים שבזמן האירוע
לא נמצא,
כבר לא עוזר,
בזמן הזה... השלב הזה כבר מכינים. אין תשובות ברורות, אני לא יכול להגיד לך בצורה ברורה, תשמע, מקום שיש בו השגחה, אתה ודאי אוכל כמו שצריך, ואתה יכול לסמוך על הכל. לעולם יש חששות בענייני השגחות, אין לדבר סוף. אין לדבר סוף, אבל אם הבסיס הוא אדם, זה שהזמין אותך הוא אדם ירא שמיים, ואנשים רציניים, ומסתום הוא גם דואג שהכשרות תהיה כמו סגל, זה גם עומד בראש מעייניו, ואתה רואה שההשגחה במקום היא רצינית, ואם יש משגיח עוד יותר טוב, ואתה יכול לברר כמה פרטים בסיסיים, תסמוך, מקום שיש לך חשש, אז תחזיק מעמד, יהודים יחזיקו מעמד גם בלי לאכול במשך כמה שנים, דברים, אז בטח ערב אחד. תשרוד, כן, כן. אומרים שלשתות מים זה מלא את הזה, ואז פחות את התאווה יש. כמה דקות יש לי עוד, הרב וירן? חמש דקות.
לא.
יש לי עוד בעשר, אני צריך להגיע לעוד שהוא. עבודה, יש פה מהלך יפה מאוד, תשמעו איזה חידוש גדול שיצא פה. בגמרא בקיצין זה עד אחד למען ואיסורים, כולם מכירים את הסוגיה בדף בית עמוד בית, לא צריך להרחיב בדבר הזה. יש נודע ביהודה. הנודע ביהודה, שאלו אותו שאלה מאוד מעניינת. קוראים מקור שתיים לפניכם. אחד, לפי דעת הבית יוסף, בחוש משפט, זמן חברת, והשאר, זה שיטת הרמב״ם, זה שטר לא מעני מן התורה למדי רבנן. אם כן, איך פליג רבונה ורב חיסדא בכתובות דף ד', הם מעלים משטרות יוסים ועל הרמב״ם, שטר לא מעני מן התורה, עד כאן דבריו. ולא קשה ולא מידי, כי כל מה שהחמירו ביוחסין, הכל משום מעלה עשו ביוחסין. אבל, מן התורה יוחסין הוא כשאר איסורים, ועד אחד נאמן באיסורים, במידי דלא התחזק איסורה, ואינו דבר שבערבה לדברי הכל, ועד אחד הנאמן באיסורים, לא מתורת עדות הוא, שהרי אישה וקרוב בעל דבר בעצמו נאמנים. אז אומר פה נודע ביהודה דבר מאוד פשוט, אומר הנודע ביהודה, דע לך שלגבי עד אחד נאמן באיסורים, אין לי כללי עדות, כשרות של עדות. זאת אומרת, לא צריך שהעד הזה יהיה לא רחוק, ולא שיהיה נוגע בדבר, אין לי בעיה. בעד אחד נאמן באיסורים, ולכן, כיוון שיוחסין זה דבר של עד אחד, זה איסורים, אז אפשר לעלות בעד אחד, מצוין. אם ככה, אפשר גם בשטר, מה אנחנו רוצים לבדוק? מה תוקפו של השטר? מה זאת אומרת מה תוקפו של השטר? כי תעודת כשרות, מדין מה אתה סומך על תעודת כשרות? אתה מגיע למקום, אין משגיח, כמו שאמרנו. אתה בא, מסתכל על התעודה. מי אמר לך שעל פי התעודה אתה יכול פה לאכול? מה הגדר של התעודה? אם יש לך פה אדם שעומד במקום, אז הוא בבחינת עד אחד נאמן. באיסורים, הוא אומר לך, אדוני, זה טוב, זה לא טוב. אבל כשאין לך אף אחד, אתה סומך רק על תעודת כשרות. הספקתי בעצמי, מה תוקפה של תעודת כשרות הזאת? אז אומר פה נודע ביהודה, תשמע, עד אחד נאמן באיסורים אין לו כללי עדות. מכאן אני מסיק עוד מסקנה אחת, שגם אין פה הבעיה, הוא מה שאינו מתורת עדות, תקשיבו עוד משפט אחד, לא שייך למימר מפיהם ולא מפי כתבם. הוא אומר, בנה ביורסים שני עדים ומדי רבנן. אומר הנודע ביהודה, אז אין גם את הכלל שמפיהם לא פי כתבם, כי הרי עדים לא יכולים לכתוב את השטר. אמנם יש ארבע שטות ראשונים בשולחן ערוך בחושן משפט, אם עד יכול לכתוב באיזושהי צורה את העדות שלו, אבל בעד אחד נאמן באיסורים אין דין של מפיהם ולא מפי כתבם, ולכן, עד אחד נאמן באיסורים שכותב את עדותו פה, מבחינתנו זה נאמנות של עדות, כך אומר, הנודע ביהודה, בסדר? אז כל תעודה כזאת היא, זה מדין עד אחד נאמן באיסורים, ואין את הבעיה שמפיהם ולא מפי כתבם. מצוין. אומר הקצות, דבר מאוד מעניין, עירי לי, זה שניים שהעידו באחד שנתנסך ינו, והוזמו, חייבים העדים לשלם דמי היין, ככל תורת עדים זה אומין. ואף על גב זה בקרא כתיב, כאשר אמרנו לעשות לאחיו ואנן, חייבים אותו כלל אלא על היין ודמידין, אז הם מביאים ראיה מהגמרא בסנהדרין שם. ואומר הקצות חידוש עצום, אומר הקצות, יש פה שני עדים, שעידו על יין שהוא יין נסך. עכשיו אני שואל אתכם, להעיד על יין שהוא יין נסך, מה זה, דיני עריות? זה דיני ממונות או דיני איסורים?
ממונות גם יש בזה.
אז ממונות זה גרמה. שלב נוסף, בעצם הדבר עצמו ודאי מה זה רבי סייד? איסורים. אומר הקצות, אם יש כאן עדים זוממים בענייני איסורים, אז הם משלמים את דמי היין ככל תורת עדים זוממים. בא פה מנחת חינוך במקום, ושואל שאלה אדירה, אתם רואים בשורה הרביעית, והייתי בקצות, שימה למד חד, שמסתפק עם שני עדים יעידו שנתנסך ינו של זה, והוזמו, ילחמים לשלם דמי היין מכאשר זוממם, או אפשר, כמן תכתיב לעשות לאחים, וכאן זה. עכשיו תראו, אני מדלק שנייה אחת, הוא אומר, אני יודעתי, באיסור ואתר לא שייך כלל כאשר, כיוון דמבואר בשעס לקיימנן, זה אין דין הזמה, עד שיגמר הדין. וגזרת הכתוב היא, אם כן נראה לה, אני יודעתי, זה לא שייך, נגמר הדין, מקום שצריכים בית דין, כמו דיני נפשות וכו'. אבל באיסור ואתר, אני מדלק שורה, זה חכם אחד מורה הדין, ואין עוד דין בית דין כלל, וקרובים פסולים הדיינים, קשרים להוראה, לא שייך כלל. קיצור, אומר פה, מנחת חינוך, מה מחדש הקצות? שיכול להיות שבאיסורים יהיה דיני הזמה? איך יכול להיות? הרי באיסורים אתה מבין שלא יכול להיות דיני הזמה, כיוון שזה בכלל לא שייך לעניין של בית דין. איפה יש הזמה? מה אומרת שהמכות דף עמוד א', שמזימים את העדים בין גמר דין לבין ההוצאה לפועל, כאשר זמה ולא כאשר עשה. אומרת, תגיד לי, באיסורים, אתה בא לחכם, שואל אותו שאלה, אומר לך, החכם, שנייה אחת, אני אברר את הנושא, נושא ונותן בדבר. אחרי זה כמה דקות הוא דופק, בית הדין, גזר דין, העוף טרף. שכוייך. עכשיו, הוצאה לפועל. בין לבין היה הזמה, של העד אחד נאמן באיסורים. יש... אומר המחתכן, אין דבר כזה. כיוון שלא שייך כל תהליך הבית דין בדיני הזמה, אז לא שייך גם דיני הזמה כלל. אז מה קצות מחדש שעדים עדים שמעידים על יין נסך שמתנסך ינו, והזימו אותם, יש כאשר זמם. אין פה בכלל דיני עדות. הנתיבות, במקום, בחמש, מביא את הקטות, וחולק עליו, אומר, זה עדים שהעידו מדי סכנות, וזבור חייבים שלהם, כזאת, הוא גם חולק, אני משנה את דמי שלום. ולפי עניות דעתי לא דמי, לא שייך כאשר זה רק בדבר שצריך עדות בבית דין, כגון הריגת שור, אבל באיסורים, אפילו מקום שצריך שני עדים, נגיד זה התחזק איסורה, בכל מקום צריך אגדה בבית דין, כמו שכתבתי לך, וקיצור, מה שיוצא פה, אני אומר באופן הזה, אם הקצות, לקח פה איזשהו מהלך של הזמה בדיני איסורים, אז יכול להיות שיש גם דין שמביאים ולא מפיעי, תדם, עכשיו תשאלו אותי, אבל אתה רואה שעד אחד נאמן באיסורים לא, נכון, עד אחד נאמן באיסורים בדבר שלא התחזק איסורה, או שהוא בידו, אבל אם יש את אחד משני התנאים האלה, נגמר העניין, אז זאת אומרת שאם יש לך פה בעיה של כשרות, של התחזק, או שלא בידו, התעודת כשרות הזאת היא מועילה או לא מועילה? לא מועילה, לפי הקצות. כולם שואלים, איך זה יכול להיות? אין דיני עדות בענייני איסורים. בא משובב נתיבות, משובב זה הקצות שעונה על הנתיבות. הוא מחזיר לו חזרה, הקצות לא נשאר חייב אף פעם. הוא אומר, אתה תוקף אותי, שואל הקצות שאלת הנתיבות, תשמעו שאלה אדירה. הוא אומר, רגע, מה אתה אומר? אתה אומר שבדיני איסורים אין בכלל דיני הזמה, ואז ממילא נפקמינה אני אומר לפיהם ולא פיקטבם, זה מה שאני רוצה להגיע פה? אני אשאל לך שאלה מאוד פשוטה. משנה מפורשת מסכת מכות דף ב' עמוד א'. כתוב, כיצד העדים נעשים זוממים? מעידין אנו בפלוני שהוא בן גרושה או בן חלוצה, הרי אלו זוממים. אומר קצת, תגיד לי, להעיד על כהן שהוא בן גרושה או בן חלוצה. מה זה? ממונות? נפשות או איסורים? איסורים. באים שני עדים, מעידים עליו שזה, אומרת הגמרא שמה, הם נעשים זוממים, אומרת תוספות נכון, אי אפשר לקיים בהם כאשר זמם, אבל הם לוקחים את ה-40, כל מקום שיש חלוקות הם לוקחים את ה-40, כדי שיהיה עדות שלה יכול להזימה, זה נחשב כעדות. אז אומר הקצות, הנה אני מראה לך במפורש, שגם באיסורים יש גדר של הזמה. שפינה פלוי, הנתיבות נשתלק. שמור היה מוכחת, זה זיל קרי בירב, משנה מפורשת. איך בתרצים את הדבר הזה? מה זה משנה? אבל תכלס באיסורים, מצאנו, אז מה משנה את זה? גברה או חפצה? שמעו תירוץ נפלא ביותר. אז הוא נשאר פה באמת, ולכאורה, לפי הקצות הזה, אנחנו נמצאים בבעיה קשה מאוד לגבי תעודות כשרות שיש בהן בעיה של התחזק. לא. אני חושב שדבר מאוד פשוט. כשאנחנו מדברים על עדים זוממים, מה מדובר שם במשנה במסכת מכות? אני יוצר יצירה חדשה בעולם. כל הוורד של עדים, בין גרושה ובין חלוצה, אני לוקח אדם שהיה מוחזק ככהן, ואני הופך את מעמדו החברתי, ואני הופך אותו לחלל. זה שינוי מעמד. שינוי מעמד הוא באמת מחייב שני עדים גם בענייני איסורים. אין שום ספק. אתה רוצה ליצור עכשיו מציאות חדשה, אבל באיסורים של אכילה ושתייה, שאר האיסורים שיש, אתה לא בא ליצור מעמד. כל מטרתם של העדים, ועד אחד ושני עדים, זה לגלות מצב. זה לא ליצור מעמד חדש. יש פה יין. היין הזה יכול להיות כשר, היין הזה יכול להיות... אומרים לך, תשמע, זה יין נסך? יש פה בשר. אתה יודע מה הדין הבשר? או שהוא טרף, או שהוא כשר. מה?
מה קורה עם...
מה זה מה? לא הבנתי, לא הבנתי. בסדר, אבל הוא מוחזק בדבר אחד, ואתה יוצא לו עכשיו, הם מעידים, אבל אתה יוצא לו מציאות אחרת לגמרי, פה אתה לא יוצא מציאות אחרת. מה? אבל עוד פעם, כל יין כזה, כל דין של איסורים בענייני כשרויות, זה רק גילוי מינטה, כי משהו... מוחזק ככשר, מה זה אומר? אם אמרו לך שהיין הזה הוא יין נסך, אז אנחנו ראינו שהוא נתפך יינו יין נסך. זאת אומרת, נוצר פה גילוי לגבי היין. אני מטרתם לגלות הדבר, לא להפוך מציאות. זה, אני אמרתי פעם איזשהו מהלך, שפה זה מעמד שמכאן ואילך, מעמדו הציבורי השתנה. זה ליצור כביכול דין בדיני יוחסין, בדיני עריות. זה נושק את הדיני עריות. פה זה נוגע לעצם הדבר עצמו, אתה צריך לגלות לי מה המצב הדבר. טוב, אפשר להתווכח על הסברה הזאת, אני מסכים איתכם, אבל כמה שאני חייב לסיים כבר.
אתה יודע, אדם שהוא בודק עכשיו את הירק למשל, עכשיו הוא במעמד שהירק הזה לא טוב, עכשיו
הוא הופך אותו ממוחזק. בסדר, אז זה נקרא בידו, זה נקרא בידו, שם זה לא נגן של בידו. אתה מבין, יש הבדל בין בידו או לא בידו. שמו, בא רב אל יושיב, ואומר דבר אחר לגמרי, הקצות והנתיבות הכל פלפלואים. הוא טוען שכל מה שאנחנו סומכים על, על שמו דבר נפלא, על דיני כשרויות ו, 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 ותעודות כשרות, זה בכלל לא מדין עד אחד נאמן בישראל. אין בכלל. עד אחד נאמן בישראל, אומר רב אליושיב, זה רק במציאות. שיש לך משגיח צמוד במקום, ואתה יכול לברר אותו מה נכנס ומה יצא פה. ואדם בביתו, זה משגיח צמוד. תעודות כשרות זה לא בכלל בגדר עד אחד נאמן בישראל. אז מה זה כן? הוא מביא ראיה ממשנה מסכת חלב, אבל אין זמן כרגע להביא אותה, ששם היה תקופה בזמן רבן גמליאל, העמידו חכמים שהיו נכנסים ויוצאים, בודקים כל מיני מקומות. והיו העמי ארצות מפחדים מהם, שהם יתפסו אותם ויוציאו עליהם להסברה בים. אז הוא אומר, זה אך ורק מדין נאמנות, זה שאתה יודע שהוא לא יפסיד פרנסתו, מירטת הרב אמר קודם, הוא לא יפסיד פרנסתו כי הוא עוקבים אחריו. זה לא עד אחד נאמן ביסורים, זה גדר נאמנות. האמת שרב חיים, הבאתי את הרב חיים פה, גם אומר אותו דבר. רב חיים לכאורה טוען שיש שני סוגי עד אחד נאמן ביסורים. יש אחד נאמן ביסורים שהוא נמצא במקום, והוא רואה, ואתה ניזון מדין העדות שלו. יש דברים שאתה אוכל אותם מדין הנאמנות שנמצאת במקום. אם המקום הוא נאמן עליך, כי אתה יודע שהם לא רוצים להפסיד פרנסתם והם מפחדים, זה הניחס ביועצת שדיברתי קודם, זה הגדרה אחרת לגמרי. הכי טוב כמובן, לסמוך על עד אחד נאמן בייסורים שנמצא בשטח. אבל אם אין לך ברירה, התעודת כשרות שנמצאת בתוקף, אני מדגיש, אם תעודת, אם רבנות מוכרת, זה בגדר הנאמנות שעל זה אתה יכול באמת לסמוך, כל אחד לפי הבנתו בשטח. אני רק אומר דבר אחד, יש בעל החיי אדם, הוא כותב, שלעולם, כל מה שהוא יכניס לפים, הוא אומר, עצה טובה אני אומר לכם. כל דבר שמצאים, בדקתי אותו קצת קודם, ככה הוא כותב. לא יודע מה את הבדיקות שהוא עשה. הוא הסתכל על זה קצת, דיברת על התמרים קודם, הוא הסתכל יותר טוב על תודעת קשור, אני לא יודע מה. הוא אומר, וניצלתי מהרבה מכשולים בענייני אכילה. קצת בדיקה, קצת תשומת לב, כנראה שהקדוש ברוך הוא גם מלמעלה מסייע למי שבא לתאר מלמטה. שהקדוש ברוך הוא לא יביא מכשול על ידינו, יאכלו ענבים ויסבאו. אין לו דבר מדי.